העונה השנייה של ירח מלא מובאת אליכן ואליכם בחסות סופר פארם. סופר פארם תומכת בהפצת ידע על בריאות לכל השכבות והאוכלוסיות בחברה. היי, אני יעל זילברמן רומנו.
ואני עינב בחר.
ואתן מאזינות ומאזינים לירח מלא. בואו נתחיל. היי עינבי. קודם כל מרגש פעם ראשונה שאנחנו מקליטות שני פרקים ברצף. זה הפרק השני שלנו היום, אחרי שראינו את דוקטור מיכל לוריה, אז זה מגניב, אנחנו בשוונג.
במרתון.
מרתון מדליק, אבל נחמד, אני אוהבת שיש לנו פעמים ראשונות כאן. אז הנושא שאנחנו נדבר עליו עכשיו הוא נושא מאוד מאוד רגיש. כשמדברות ומדברים על מחלות קשות או כרוניות, לרוב מתעסקים בקשיי יום-יום, סממנים חיצוניים או נפשיים שמלווים את המחלה והטיפול. אבל יש נושא מהותי שאנחנו ממעטות וממעטים להתייחס אליו, והוא המיניות לצד המחלה. נשים וגברים עם מחלות כרוניות נדרשים למצוא דרכים להכיר מחדש את הגוף שלהם ושלהן, ולהתמודד עם דברים שהכירו בעצמן בעבר, והשתנו בעקבות המחלה, וזה יכול להיות מסע לא פשוט.
אני מסכימה בהחלט, כמו שדיברנו עוד פעם לאורך כל הפרקים, מיניות זה איזה סוג של טאבו שלא מדברים עליו בהקשר של בריאות האדם, לאחרונה יותר ויותר, אבל פחות, ואני רוצה להגיד שראיתי המלצה לאחרונה בקבוצת חדר רופאות, זה קבוצת פייסבוק של רופאות, על פודקאסט שנקרא Dying for Sex, והתחלתי לשמוע אותו, והוא מאוד מתקשר למה שנדבר עליו היום. זה פודקאסט שעוסק באישה בת 40, שגילתה שהיא גילתה סרטן השד stage 4, שזה הרבה פעמים כבר מחלה סופנית, והיא מחליטה לעזוב את בן הזוג שלה מזה 15 שנים, וללכת לחקור את המיניות שלה. זה ממש הקצה של הקצה של מה שאנחנו נדבר עליו היום, אבל זה ממש מנוהל טוב הפודקאסט הזה, והיא מדברת עם חברה שלה שם על כל החוויות שהיא חווה, ובעצם במקום ללכת לראות את העולם, או לראות את או לעשות דברים ש...
ללכת לפגוש את עצמה.
בדיוק, ממש, קסם. להתכנס פנימה ולראות את הגוף שלה, את מה שהיא... לנסות את כל הדברים שהיא יכולה לנסות, ולנסות להיות גם מושרת כמה שאפשר. לחיות, בעצם. מדהים. אז האורחת שלנו היום היא שרון פלג נשר. שרון היא אחות מוסמכת, מומחית באונקולוגיה ומטפלת מינית מוסמכת, בעלת תואר ראשון ושני בסיעוד באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב, ותואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה. התמחתה בטיפול מיני באוניברסיטת בר אילן. שרון מטפלת וחוקרת את תחום המיניות בחולים כרוניים החל משנת 1999. את תחילת דרכה עשתה באגודה למלחמה בסרטן בתור יועצת מינית לחולי סרטן. בשנים 2005 עד 2007 התמחתה בבית החולים סני ברוק בטורונטו, ולאחר שובה לארץ הקימה את מרפאת מילה, מיניות לחולים אונקולוגיים, בבית החולים איכילוב, אשר זכתה בשנת 2009 בפרס מטעם האגודה למלחמה בסרטן. החל משנת 2009 מרכזת שרון את המרפאה לבריאות מינית בהדס הער הצופים בראשותה של דוקטור מיכל לוריה. בנוסף, משנת 2019 שרון מכהנת כמנכ"לית ומנהלת שותפה של מרכז רותם יחד עם דוקטור לוריה ואלישה עזר.
תודה שבאת שרון.
תודה. תודה שהזמנתם אותי.
יופי. אז בואי נתחיל מזה שתספרי לנו איך הגעת להתמחות הייחודית הזאת שלך.
האמת שזה דווקא סיפור כששואלים איך הגעתי למקום הזה. הייתי אחות טיפול נמרץ בבית חולים לוינשטיין, והיה לנו שם בחור יצן מרתון שהגיע עכשיו לטיפול נמרץ בבית לוינשטיין. בדרך כלל מגיעים אחרי כמשהו כמו חודשיים מאשפוז בטיפול נמרץ בבית חולים כללי. אנשים שנכנסים כבר למצב שמה שנקרא PCU, שזה פוסט-קומה אן-אווירנס, הם עדיין בסוג מסוים של קומה, אבל כבר יש מודעות, יש מחזורים של עירות ושינה, הם פוקחים עיניים ביום וישנים בלילה, אבל אין שום קשר איתם. ומתחיל תהליך שיקומי, כשהמטרה היא בעצם בסופו של דבר לראות אם מצליחים להעמיד אותם על הרגליים, להגיע לרמה מסוימת של מודעות וקשר. והיה בחור שהגיע, הוא התאמן למרתון, הוא נפגע בתאונת דרכים, הוא היה נשוי טרי והייתה לו ילדה בת 3 חודשים. ואשתו, ההתנהלות במחלקה באותם ימים הייתה כזאת שאחרי הצהריים בין 4 ל-7 המשפחה מגיעה, ואנחנו משתדלים הצוות להוריד את המטופלים לכיסא גלגלים, במידת האפשר, ואז הם מטיילים איתם ברחבת בית החולים, במדשאות, באותה משמרת שהייתי, באמת הגיעה אשתו, היא למעשה בילתה שם כל היום, הייתה מניקה את הילד, בדרך כלל אחד מהסבים או סבתות ישבו למטה בלובי, היא הייתה עולה להיות איתו, יורדת, מניקה, ככה הייתה שגרת היום שלה. באותו יום אחר הצהריים שוב הוא ירד לכיסא גלגלים, הם הלכו לטייל, החזירה אותו, ובאותו לילה היו לו כמה התקפים וגיטטיביים, שזה התקפים שלפגועי מוח, אנחנו יודעים שהם, אחת לכמה זמן הם קורים, שזה סוג של פרקוסים, ולפעמים ההתקפים האלה יכולים להסתיים בהחייה, כי זה התקפים ככה מאוד מאוד
דרמטיים.
מאוד דרמטיים. למחרת בבוקר הגיעה, והיא רואה אותו מחובר למלא צנרת ולמכונת החייה, ואז היא פרצה בבכי, והיא באה, והיא ביקשה לדבר עם האחות האחרית, והיא אמרה, אני חושבת שאני גרמתי לו את זה. והיא סיפרה שבאותו יום קודם, אחר הצהריים, היא לקחה אותו למעשה לחדר פיזיותרפיה, השקיפה אותו על המיטה, הפשיטה אותו וניסתה קצת לענג אותו, כי היא זכרה שזה היה משהו שהיה לא מאוד 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 נעים. והיא חשבה שאולי דרך זה היא תפרוץ איזשהו ערוץ, שהיא תוכל לזהות את העובדה שהוא רואה שהיא שם. וזו פעם ראשונה שבעצם הבנתי שיש פה סיפור, גם בחולים מאוד קשים, גם בחולים מאוד מורכבים, ושכל נושא של מיניות זה לא, זה לא מין, ובדרך כלל יש שם שניים, ואי אפשר להתייחס רק לאדם עצמו, חייבים להתייחס גם לסביבה ולתת לזה מענה ולדבר על הדבר הזה. זאת הפעם ראשונה למעשה שבעצם הביא אותי לאיזושהי תודעה, שזה חלק מהשירות שאני הייתי כאחות רוצה לתת.
וואו.
ככה זה התחיל.
סיפור מטלטל ממש.
וואו.
אוקיי.
פתיחה מעולה. אז את עוסקת הרבה בהשוואה בין מיניות לצד מחלות כרוניות, לבין מיניות, מי שלא רואה אותי, אני עושה בגרשיים רגילה, נורמלית. מה התובנות שלך מההשוואה הזו?
במשך 10 שנים נסעתי ככה, הייתה לי חצי משרה של מרפאה בבית חולים איכילוב, מרפאת מילה, שם עבדתי באמת עם מיניות, עם חולים כרוניים, בעיקר עם חולי סרטן, אבל לא רק, גם פרקינסון, אפילפסיה ומחלות ראומטולוגיות, פיברומיאלגיה, סקלרודרמה, באמת מחלות מאוד קשות. ובחצי השני של השבוע הייתי נוסעת להדסה ועובדת שם באמת עם דוקטור לוריה, והיינו רואים את הקהל הרחב, מה שנקרא, בעיות בתפקוד המיני של הקהל הרחב. ועם הזמן חלחלה בי איזושהי תובנה שבהרבה מאוד מצבים ההתערבות, איזו שיקופית השנייה שלי כמעט בכל מצגת, שהחולים בריאים והבריאים חולים. וזה אומר שהרבה אנשים שמתמודדים עם מחלות כרוניות, שוב, בעיקר עם סרטן, שפתאום מתגלה איזשהו גידול, וצריך להעביר איזשהו טיפול, לא משנה אם זה כימותרפיה, אימונותרפיה, קרינה, ניתוח, כאישות האנשים האלה, הם אנשים בריאים, נכון. מבחינה מינית. הם סופקו, הם נגעו בעצמם, הם נגעו באחרים, הם התאהבו, הם סנעו, הם חוו קשת שלמה של רגשות שקשורה באינטראקציה מינית ובאינטימיות. הרבה פעמים, מעצם העובדה שהמטפל העיקרי היה good enough, מה שנקרא, בחודשים הראשונים של החיים שלהם, בשנים הראשונות, היה מענה מותאם לצרכים שלהם. ופתאום התגלתה איזושהי מחלה, ונעשית איזושהי פרוצדורה שמועדה אותה מהדרך הזאת. ואם אנחנו ננגיש להם בעצם את השירות כמה שיותר מהר, וניתן מידע ראשוני בשלבים מאוד ראשוניים, מאחר והאישות היא בריאה, והיא יודעת ליהנות מהמקום הזה, אז היא תסתגל, והיא תמצא בעצם אלטרנטיבות מצוינות. וחיי המין יכולים להמשיך ולהיות מאוד טובים, גם עדיין אם יהיה קושי קונקרטי, פונקציונלי. עדיין אדם הזוג יצליחו לפתח איזה שהם מעקפים, והם ייהנו מהמקום הזה. באוכלוסייה הבריאה, הרבה פעמים, קושי בתפקוד מיני הוא סוג של סימפטום. אנחנו רואים את זה לא פעם, של חרדה, של דיכאון, לא תמיד, לא אצל כולם, אבל בחלק לא מבוטל מה המקרים. מה שאומר גם שהטיפולים מאוד ארוכים, וגם שהם ניתעו הרבה פעמים בשלבים מאוד מאוד מוקדמים של החיים. לא שלכולם היו הורים מתעללים, אבל לפעמים האמא הספציפית הזאת לא נתנה את המענה הספציפי לתינוק או לתינוקת הספציפיים בזמן שהוא רצה. ויש כאלה שיפתחו מיגרנה בגלל חרדות, ויש כאלה שיפתחו פסוריאזיס, ויש כאלה שיפתחו כאב בזמן חדירה. שהתיישב או ניתה באמת הרבה פעמים קודם. והאבסורד שהוא, יש בו גם כאב במקום הזה, זה שדווקא הרבה פעמים הצוות הרפואי תופס את האנשים החולים כאילו המיניות היא לא רלוונטית. נכון. בעוד שבשבילם, תמיד אני אומרת, כל תא בגוף יכול להיות חולה. אבל החלק הזה בריא. נכון. והוא הרבה פעמים גם מאוד מתאים, הוא מאוד מאוד משמעותי, כמו הדוגמה שאת נתת על הגברת שהלכה לחפש, מתוך איזשהו מקום של גם להיטען, ותחושה של חיות ושל נורמליות, ולא מנגישים להם את זה מספיק בזמן, מספיק בכלל.
אני רוצה להגיד, יכול להיות שאמרתי את זה באחד הפרקים, אבל זה היה כל כך מהמם על כל רבדיה של המילה הזאת, מהמם. שבמסגרת הלימודי רפואה שלי באוניברסיטת בן גוריון, יש לנו קורס מיניות האדם עם דוקטור צחי בן ציון. ושם יש איזה שלב שהוא אומר, אוקיי, עכשיו מי שלא רוצה אולי לראות, אני הולך להקרין סרט, הוא מקרין סרט, את מכירה את זה?
Choices.
יכול להיות שזה השם שלו, משנות ה-70 בערך, כן. Choices כנראה לא זכרתי, שזה סרט שמראה, ממש תכנים פרובוקטיביים נקרא להם, של ממש קיום יחסי מין, של אנשים עם כל מיני מוגבליות. ואנשים, זה מעורר בסטודנטים והסטודנטיות. גם אנטגוניזם, גם הזדהות, גם כל כך, טווח רגשות כל כך רחב. הרבה אנשים גם כזה אומרים, אוקיי, אני בא מחברה דתית, היו צריכים להגיד לי על זה וזה, ואני ממש אהבתי את זה, כי זה מראה כאילו את הצד המטפל כצד מקצועי, זה בסדר להסתכל על זה בצורה אנטומית, פיזיולוגית, ולהגיד שגם עונג זה דבר חשוב. זה סרט שנעשה בשנות ה-70, כי אז היה מותר, היום בחיים לא היו...
מצלמים דבר כזה.
מצלמים את זה בצורה כזאת. וככה זה...
אלא אם כן בתעשייה מסוימת, באיזה נישה מאוד מאוד ספציפית.
כן, אבל זה נגע לי במקום כל כך, שכל כך לא חשבתי עליו, איך אנחנו, כשאנחנו חושבים על סבא וסבתא, אנחנו לא חושבים על מיניות, כשאנחנו חושבים אנשים עם מוגבלויות, אנחנו לא חושבים על מיניות. אנשים עם סרטן לא חושבים על מיניות, וזה כל כך חלק בלתי נפרד מהבריאות שלנו.
לגמרי.
מסכימה עם כל מילה, באמת, אני מכירה את הסרט, הוא באמת מעורר... אי נוחות.
ממש ככה.
כי יש לנו גם איזשהו הרגל לראות מין, זאת אומרת, כשאנחנו כבר נתקלים במין על גבי מסך, אנחנו בדרך כלל, הוא נראה בצורה מאוד מסוימת, זאת אומרת, האנשים נראים בצורה מסוימת, האקט נראה בצורה מסוימת, התנועות והדרך שבה הדברים נעשים, זה, יש לזה פורמט, כאילו.
לגמרי, זה כאילו מונח.
כשפתאום משהו חורג מהפורמט הזה, אנחנו לא יודעים איך... נכון. לאכול אותו.
זה כאילו הוא מיועד לצעירים, ליפים.
כן.
זה לא רלוונטי בעבור אחרים. ובאמת, אנחנו רואים, גם במחקרים, לא רק של בעלי מוגבלויות, אנחנו רואים את חיי המין באוכלוסייה מבוגרת, למשל.
לגמרי.
איך אנשים משמרים את זה, אנחנו, כי שוב, זה עונה על צרכים ממש קיומיים. זה נכון שקשה לנו להסתכל על האוכלוסייה המבוגרת, למשל, שבזה משהו אבולוציוני, אנחנו לא נוכל לראות את הסבא וסבתא או את ההורים שלנו פוטנציאלית כאנשים מיניים. וזה משהו מגן מצד אחד, אבל כמטפלים אנחנו... הרעיון הוא לפרוץ את הדבר הזה.
אני בתור ילדה, בלי לחשוף פה יותר מדי דברים, אבל בתור ילדה כאילו כשנודע לי...
נדבקת לדלת
לא,
בלילה.
לא, חס ושלום, תודה לאל שלא, אבל כשידעתי שיש להורים שלי את הפן הזה בחיים שלהם, דווקא הייתי מה זה מבסוטית.
ברור,
כאילו,
זה מאוד
אמרתי,
משמח.
אוקיי, הכל עובד.
יש משהו שעובד.
זה לא היה נכון, אבל באותו רגע הרגשתי עם זה בסדר, וגם תמיד שהייתי מדברת על זה עם חברים, אנשים היו נחרדים, כאילו, מה, את יודעת שהורים... לא יודעת, זה תמיד היה נראה לי בריא, כי
זה מרגיע,
משהו בריא.
זה מרגיע, זה מרגיע. אבא ואמא אוהבים אחד כן.
שני. אז זהו שלא. טוב, אז נתקדם רגע. אם נלך רגע באמת למה שאת עושה ביומיום, ואת באמת פוגשת אנשים, נשים וגברים עם מחלות כרוניות, עם סרטן, מה התלונות הנפוצות שאת נתקלת, ואולי בכלל לא שונות בהרבה מהתלונות הנפוצות במרפאה, לא של אנשים עם מחלות.
בדיוק.
אוקיי,
זו שאלה והתשובה.
תעשו עותק הדבק מהרעיון עם מיכל.
וזה פנטסטי, כי בעצם אם אנחנו מסתכלים, הרי מה זה בעיות בתפקוד מיני? אנחנו הולכים לפי המודל של מאסטר וג'ונסון, משנות ה-60, שהם בעצם לקחו את הדבר הפנטסטי הזה, שנקרא מפגש מיני, וחילקו אותו לשלבים. כשהתחלתי לנסוע לכנסים בעולם ובעלי הצטרף אליי, הוא נכנס לאחת ההרצאות, הוא אומר לי, איך לקחתם דבר כל כך יפה? והפכתם אותו לגרפים.
זה נורא.
פשוט מחריד. אבל מה הגדולה של מאסטר וג'ונסון במה שהם עשו? אז הם באמת באמת פירקו את הדבר הזה לפאזל, והם בנו מזה מודלים שלבים. אחר כך הוסיפה קפלן את השלב של החשק, שהיא אמרה, המודל שלכם מדהים, בלי חשק הוא לא יהיה. אז יש את החשק ויש את העוררות, יש את השלב של האורגזמה ויש את האתרה, את החזרה לשגרה, מה שנקרא. ולמה זה כל כך משמעותי? כי אנחנו יודעים שמצבים שונים, תרופות שונות, טיפולים שונים, פוגעים בשלבים מסוימים של המעגל. ואם אנחנו מסתכלים על זה בצורה קונקרטית, ממש פשטנית, לצורך העניין גבר שעובר ניתוח להוצאת הפרוסטטה, בהחלט באחוזים גבוהים נפגעת לו היכולת להשיג זקפה. שפיכה לא תהיה, כי מוציאים גם את בלוטות נוזל הזרע, אבל כן נשמרת היכולת להגיע לאורגזמה, וכן יכול להיות חשק מיני. אז חשק יש, חוויה של סיפוק מיני יש, שזה פנטסטי. נכון. כמה גברים יודעים את זה?
נכון.
כמה בנות זוג יודעות את זה? עכשיו, אם אנחנו הולכים לבנות הזוג, לצורך עניין בזוג הטרוסקסואלי, ואנחנו אומרים 80% מהנשים מגיעות לאורגזמה מגירוי חיצוני. שוב, יש בזה היגיון. הרי אין היגיון שאישה תכניס לצורך עניין טמפון לנרתיק ותסובב 4 שעות עם תחושה של שפשוף, באיבר הכי רגיש, נכון? מכניסים טמפון ולא מרגישים, כי אנחנו לא אמורות להרגיש שם. אוקיי? התחושה היא בפתח הנרתיק. אז אם אישה בשביל 80% מהנשים מגיעות לפורקן מיני מגירוי חיצוני, וגבר יכול להגיע לפורקן גם בלי זקפה, אז הכל טוב.
לגמרי.
אם הם נהנו מזה והם ידעו לספק את עצמם קודם, אז זה טוב. אז זה היתרון הגדול. אם אני חוזרת לשאלה שלך, הבעיות בתפקוד מיני הן נגזרות של השלבים. יש בעיות בחשק, באוכלוסייה בריאה ובאוכלוסייה שמתמודדת עם מחלה. יש בעיות בעוררות, שזה אומר לובריקציה בנרתיק אצל נשים, מסיבות כאלה ואחרות, אובייקטיבית או סובייקטיבית, לא ניכנס להרצאה כן. בפני עצמה, העוררות של נשים. יש קושי להגיע לאורגזמה, שוב, מסיבות רגשיות או מסיבות פונקציונליות. ויש את הנושא של ההתרה, שאצל נשים בדרך כלל אין בו קושי.
תסבירי רגע על הנושא של ההתרה.
ההתרה זה חזרה לשגרה למעשה. זה התחושה הזאת של אחרי הפורקן.
אוקיי.
אנחנו יודעים שנשים בשלב של ההתרה, אם מסתכלים על הגרפים של פרק הזמן שזה לוקח, שוב ברמה הפיזיולוגית הוא דואך, יותר לאט או פחות מהר מאצל גבר.
וואלה,
מה
אוקיי.
שמשאיר את האישה פוטנציאלית, מעוררת פיזיולוגית, מה שיכול בעצם לגרום לחוויה של אורגזמה נוספת, בגלל
שעדיין בעוררות.
בדיוק, כאילו. העוררות יורדת לאט. באמת אנחנו יודעים שפוטנציאלית נשים יכולות להגיע לאורגזמה יותר מפעם אחת במפגש מיני אחד, בעוד שאצל גברים בדרך כלל יש איזושהי תקופה הפרקטורית, שכאילו הגוף זקוק למנוחה, שיש על זה מלא טיפולים על האלבון של המסתובב ועוצם את העיניים, אבל שוב, אני אומר את זה להרצאה אחרת, למפגש אחר. אבל הבעיות הן אותן בעיות, הגורם להם הוא שונה. מה שמוביל בעיה בחשק מיני הרבה פעמים, אצל אנשים שמתמודדים עם מחלה כרונית, הוא שונה. מה שמוביל היובש בנרתיק, הגורם עשוי להיות שונה. מה שמוביל הקושי לחוות אורגזמה, למשל, אצל נשים הרבה פעמים מסרטן שד, אנחנו רואים את זה גם במחקר, הגורם הוא שונה. אבל הבעיות הן אותן בעיות, פחות או יותר.
כן.
באמת, בהקשר למה שאמרת קודם, את מרגישה שהאנשים האלה עם המחלות הכרוניות יותר יבואו לטיפול, בגלל שכביכול הם יודעים שיש סיבה פונקציונלית לבעיות האלה,
שאלה טובה.
מאשר אנשים שהם, עוד פעם בגרשיים, בריאים.
תיאורטית, זה היה יכול להיות פנטסטי אם כן. למה אני אומרת תיאורטית? כי אנשים שפתאום, וזה תמיד פתאום, נוחת עליהם סיפור של איזשהו גילוי של מחלה, בפריוריטי שלהם הרבה פעמים, זה לא בהכרח כל הנושא של אינטימיות ומיניות, אלא זה באמת באמת איך הם מתמודדים, ואני אומרת, זה כמו ללמוד סינית בחודש, בשביל להציל את החיים. זה כן. להיכנס לעולם שלם, של מושגים, של רופאים, של בדיקות. אנחנו יודעים שפעם היה הר דוקטור, ועשו מה שהרופא אומר, ואחר כך היה את כל הנושא של הצפה בתביעות רפואיות כאלו ואחרות, ובעצם יש הרבה רפואה מתגוננת. אז אנשים לא מקבלים בעבורם את הפתרון, או הם מוצאים את עצמם בסחרחרה של לתפור לעצמם את הטיפול המתאים, כי באמת אין יד מכוונת בהרבה מאוד מקומות, וזה מתיש. וזה מתיש, זה מייגע. מה שקורה, עכשיו אנחנו לא מדברים לא על שבוע, לא על 10 ימים, אנשים נמצאים במקום הזה חודשים, בתחילת הדרך. ובתקופות האלה הרבה פעמים מתקבעים איזה שהם דפוסים של מיניות, שיכולה להיות החל מהימנעות, או פחד של בן או בת הזוג לכפות את עצמם על בן או בת הזוג החולים. הרבה פעמים יש איזושהי נטייה ככה, בעיקר אם אנשים יכולות להתגייס למקום שלהן, ולהגיד שהוא, שוב, אם זה הוא, אז שהוא יחכה, שהוא יתאפק, אבל אני אומרת, יש פה בן זוג שהוא עייף, רעב, צמא, ויש לו גם חשק מיני. ובואו נדבר מה עושים עם הדבר הזה. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה.
נכון.
מצד אחד, הם יושבים על הגדר, הם מחכים לסימן ירוק, שהרבה פעמים לא מגיע, כי באמת אין פניות לאותה מטופלת, אין פניות, אין צורך, אין רצון, תחושה של היעדר אטרקטיביות מאוד...
אז על זה באמת אני רציתי לדבר גם משני הצדדים, זאת אומרת, גם אני מעריכה שהדימוי העצמי מאוד מאוד נפגע, גם אם עוד אין סממנים חיצוניים, אפילו רק התחושה של משהו לא בסדר קורה בגוף שלי עכשיו, ואני לא מרגישה כבר מושכת, או מרגיש מושך. ומהצד השני אני אגיד שאני מתארת לעצמי שבני בנות זוג, זאת אומרת, יכולה להיווצר איזו רתיעה, כאילו פתאום... משהו חולה, כאילו, יש בידיעה הזאת שיש מחלה, משהו שעשוי להיות מרתיע.
כן, זה מורכב.
מאוד.
הדבר הזה, כי גם, א', רתיעה יכולה להיות באופן טבעי. אם זה בגלל מראה שמשתנה, ריח לפעמים, התנהגות שהיא לא נעימה, אולי תוקפנית, אולי נמנעת, אולי קצת...
מסוגרת.
כן, מסוגרת, מדוחדכת. מצד אחד, מצד שני, הרבה פעמים יש גם, דווקא אני רואה יותר את הקבלה. שוב, בזוגות, אנחנו צריכים תמיד לזכור, שבעיות בתפקוד מיני מאוד מאוד שכיחות באוכלוסייה. אני משערת שזה הוזכר ברעיונות הקודמים, אנחנו מדברים על 45% מהנשים, וכ-30% מהגברים בבריאות מתמודדים עם איזשהו קושי, וזה, אנחנו צריכים לא לשכוח את הנתון הזה, לפני שאנחנו שמים הכל על המחלה, ועל הטיפולים, שאם נשאל איך היה קודם, אנחנו נגלה שחלק מהאנשים היו גם בעיות קודם, הם לא תמיד טופלו, אבל... זה נתון מאוד משמעותי, ואנשים שהיו בזוגיות טובה, והייתה שם אינטימיות טובה, והם נהנו, שוב, לא כולם ראו כוכבים בכל פעם, אבל הם לא היו מגיעים לטיפול מיני, למלא ההתמודדות הזאת שהזיזה אותם, אז כן אני רואה את הקבלה של בן הזוג הרבה פעמים, ואת המשיכה, גם אם יש שינויים במשקל, ירידה או עלייה מאוד גדולה, או היעדר איבר, או בלי שד, או צלקת לצורך העניין. יש משיכה בסופו של דבר, בזוגיות ארוכת טווח, הרבה פעמים לאדם,
כן.
ולמה שהוא מייצר ולרגש, וזה דבר שלפעמים צריך קצת לשכנע את המטופלים. קשה להם להאמין, למרות שהם תופסים מבין הזוג כאדם ישר בכל שאר התחומים, אבל פה מאוד מאוד מתקשים.
כן.
להאמין בדבר הזה, מה שיוצר מין תגובה כזאת של אימנעות ומרחיקה, ובני הזוג חסר להם. חסר להם לא הפורקן הפיזי, שאם הם
שייכים,
הקרבה, החום, הריח, הנשימה,
האינטימיות,
המגע, הליטוף, המילה הטובה, הם ממש מתגעגעים לזה, לספק את עצמם, חלקם יכולים לבד. ובחלק מתהליך הטיפול זה בעצם לשכנע את המטופל או המטופלת שזקוקים להם עדיין, למרות.
שאלה ששאלתי גם את דוקטור לוריה בקשר קצת אחר, אבל האם באמת רואים בספרות הרפואית, נגיד, קורלציה, התאמה בין חיי המין לבין איזון המחלות הכרוניות? שזה משהו יותר מדי מופשט.
לא בטוחה שהבנתי.
בסוף את עובדת במרכז שבא לעזור בטיפול מיני למחלות כרוניות, נגיד. אז מה בעצם האסמכתה הרפואית למרכז הזה? האם באמת מצאו הטיב המיניות בין בני הזוג הוא עוזר
משפיע על איכות החיים?
משפיע על איכות החיים כנראה שכן, אבל משפיע על הבריאות של אותם אנשים. האם הוא מאזן יותר את המחלה שלהם? האם הם יותר, לא יודעת, יותר נענים לטיפול, יותר הגוף שלהם מקבל טוב יותר את הטיפול? יש איזשהו משהו שמדבר על זה?
אז את ככה השתמש במינוח שאני אוהבת, נענים לטיפול, כי במחקר שהתפרסם ב-84, הוא הראה שבאופן כללי, ברגע שאנשי צוות רפואי מתייחסים לנושא של אינטימיות ומיניות אצל מטופלים, הם מעלים את ההיענות לטיפול בתחום אחר. לצורך העניין, אם תמליצי לו על איזושהי תרופה, אני יודעת מה, נוגדת דיכאון או חרדה, שהרבה פעמים קשה למטופלים. כי בעצם שמים עליהם פתאום איזה טייטל מהסוג הזה, רואים שברגע שמתייחסים לנושא הזה, כי זה נותן בעצם למטופלים את התחושה שבאמת אכפת לך. שזה לא רק המחלה, זה לא רק עוד מטופל, באמת באמת אכפת לך מאיכות החיים שלהם. אז זה נתון שיש לנו אותו, שהוא לאורך השנים. האם זה מעלה את איכות החיים בוודאי? האם זה מעלה את השרידות? על זה אין לי תשובה. אני יכולה לשער שכן. אנחנו יודעים שכן יש מחקרים שמראים שאנשים עם גישה חיובית יותר, יש להם שרידות טובה יותר. אבל באופן ספציפי על sexual satisfaction, מה שנקרא, באופן כללי, לא מכירה.
מעניין.
מאוד, כן.
אז בוא נדבר על איך ניגשים לטיפול כזה, ולפתרון הבעיות.
אני אגיד בצורה קונקרטית איך זה מתקיים אצלנו, כן. באשפוז יום. למעשה, לי תמיד היה חשוב מאוד להיות שם. שם זה אומר להיות בקומה שהמטופלים מטופלים, לא לשבת באיזה מגדל שן, מחוץ. לאורך השנים, אני אגיד בעדינות שנלחמתי על זה, כי לא באמת הייתי צריכה מאוד להילחם. מי שהייתה אחות ראשית בבית חולים איכילוב בזמנו, דבורה גורן, היא הייתה אחות אונקולוגית לשעבר, והיא זאת שבעצם אפשרה להקים את המרפאה הזאת, מתוך הבנה שזה נדרש. ולהקים את המרפאה הזאת זה אומר לתת שירות ללא עלות. אנחנו יודעים שטיפול מיני הוא לא בסל לאוכלוסייה בכלל, והוא יקר. הוא יקר בבתי החולים, הוא יקר במרפאות. והיא למעשה אפשרה שהמרפאה הזאת תקום, באותה מידה שאפשר להיכנס לשירות הסוציאלי או פסיכולוגי או לדיאטנית, לייעוץ ללא תשלום, ניתן יהיה להיכנס למה שנקרא הייעוץ, בהתחלה זה הייעוץ, אחר כך טיפול מיני, וזה אומר שאנשים יכולים להגיע לפגישה חד פעמית איתי, והם יכולים גם להישאר בטיפול מספר חודשים. בלי טופס 17, לי היה מאוד מאוד חשוב שזה יהיה בלי טופס 17, לא אכפת לי באיזה דרך זה יעשה, ובלבד שהמטופלים לא יצטרכו ללכת לרופא המשפחה, לשתף אותו, כי הם לא בחרו. זאת אומרת, אם הם בוחרים לשתף זה בסדר, אבל אם זה מתוך חילוץ, הרגשתי שאין הצדקה לזה, לבקש מהמזכירה את הטופס 17 שתיתן, ואז להגיע. רציתי שזה יהיה ברמה של להקיש בדלת ולשאול שאלה. אם יש איזשהו קושי, וזה באמת מתאפשר כבר מ-2008. ככה זה מתקיים. אז כל מטופל חדש שמגיע בעצם מקבל מידע, כמו שהוא מקבל מידע על כל שאר השירותים. היום שלי מחולק בגדול לשניים. חצי זה למטופלים שקבעו פגישה, ואני פוגשת אותם, וחצי מהזמן אני יורדת בעצם לאשפוז יום האונקולוגי, או למכון הקרינה, ואני ממש עושה פגישה של 10 דקות רבע שעה אוריינטציה. אני מציגה את עצמי, אני מסבירה להם מה הטיפול שלהם יכול או עשוי להשפיע או לגרום, ואם יש איזשהו קושי שיפנו אליי, אז הם כבר גם יודעים עם מי הם ידברו, הם כבר יודעים איך זה אמור להתנהל, וגם הם כבר יודעים לעשות החיבור, שאם יש איזשהו שינוי או קושי, זה תולדה של הדבר הזה, ו... לא להמתין לחפש לו איזשהו פתרון. זהו, זה ברמה מאוד...
ואיך, אם נצלול טיפה לתוך, באמת איך מתנהל טיפול כזה? זאת אומרת, מה, אם שומע אותנו אדם, או, כאילו גבר או אישה שחושבים שהם צריכים או יכולים לגשת לכזה טיפול, למה הם יכולים לצפות? איך זה ייראה הפגישה הראשונה הזאת?
הפגישה הראשונה יש בה משהו לא אינטימי, כי זה נעשה בחדר הטיפולים. ויש שם עוד אנשים, וזה באמת כמה דקות, אבל ברגע שאדם החליט...
אני מדברת כבר על הפגישה הראשונה ממש שקבעו איתך.
בדיוק. אז ברגע שאדם כבר החליט להגיע, אז אני... זה הכל מההתחלה. זה מי הוא ומה הסטטוס המשפחתי שלו, והגיל, ובמה הוא עוסק, וההשכלה, ואם יש מחלות רקע נוספות ותרופות, ואם היה באיזשהו שלב של החיים איזשהו קושי בתפקוד מיני, ואם כן, מה הוא עשה? והיום, אם יש איזשהו קושי, ואני עוברת שלב שלב, אני אומרת, האם יש קושי בחשק, ואם יש קושי בעוררות או בזקפה, ואם יש קושי בלהגיע לאורגזמה, ואם הם דיברו עם זה...
על
עם,
זה.
על זה. עם מישהו, ואיך מרגיש או מרגישה בן או בת הזוג, ואם יש שם, ומתי הייתה ההתנסות המינית האחרונה שלהם, ואיך היא נראתה, ואם היה שם שוב את האכזבה, או תסכול, או קבלה, או התגברות, או ממש ככה אנחנו יורדים לאט לאט לרזולוציה. אני תמיד אומרת, אם אני שואלת משהו שלא נעים, אז אפשר, אז תגידו. שזה מוקדם מדי, שזה לא נעים, אם אני משתמשת במילים שאתם לא מבינים, אז תשאלו. כל מה שיאמר כאן, יישאר כאן, אני עובדת בצורה שאף אחד לא ישמע, אני עובדת בצורה נורא מיושנת, אני רושמת על דף ונייר ונועלת בארון. כן מופיע הקוד, התעודת זהות שלי מתחת הקוד מרפאה שלי. כן ידעו שנפגשנו, אבל שום מידע על תוכן שנאמר לו. ואם הם מאשרים לי, לשתף את הצוות שמטפל בהם מתוך צורך, אז אני עושה את זה, וזה אומר, אם אני חושבת שזה נכון שהם ילכו לעשות בדיקות דם לפרופיל הורמונלי, אני כותבת מכתב. אם הם מאשרים לרופא המשפחה, זה יופנה אליו. אם הם רוצים שזה יישאר במסגרת בית החולים, אז זאת אומרת, והם מעבירים את זה, זה הכל בניהול שלהם. הסטינג הטיפולי הוא טיפה שונה מהטיפול בחוץ, כי לאנשים קשה להגיע הרבה פעמים באופן מיוחד בנוסף לבית החולים.
כן.
מצד אחד, מצד שני, יש כאלה שפוגשים אותי ביום הראשון של הטיפולים. אספר לכם סיפור, אני מעבירה גם סדנאות למתבגרות ככה.
בדיוק רציתי שאלה הבאה.
מין ככה לכל הנושא של... אני וגופי זה נקרא, גם המחזור, אבל גם ככה כל הנושא של קצת להתחבר לגוף. באחת הפעמים אני מגיעה לאיזה מושב במרכז הארץ, ונופלת על צווארי אישה, והיא אומרת לי, את בטוח לא זוכרת אותי, כי את ראית אותי בלי שיער לפני 3 שנים, ותדעי לך שזה מדהים מה שקרה, ומה שאמרת, ומה שעשית, ו... ואז היא אומרת, אני אספר לך שכשנכנסת אליי בפעם הראשונה, אני הייתי די בשוק, ואמרתי, אני לא מאמינה, מה היא רוצה? כאילו, מי יכול לחשוב עכשיו על סקס? והיא אומרת לי, ואחר כך אני חשבתי כמה זה היה חכם, כמה טלטלת אותי, כמה זה ליווה אותי לאורך כל הדרך, הידיעה הזאת, גם שזה רלוונטי, גם שאני לא לבד, שזה לא רק הזוגיות שלנו נכשלת במקום הזה, וגם שאני יודעת למי לפנות. היא אומרת, זה היה מדהים. אז זה נקודות כאלה שמחזקות, כי הרבה פעמים אנשים באים לקבל למשל כימותרפיה, מחברים אותם לעירוי, עם חרדה מאוד מאוד גדולה, ופתאום אני באה, אני מדברת על חיי המין, שזה כאילו משהו שהוא המשכי, שאני רואה את האחר כך, אני רואה את התהליך, ואני רואה מה יהיה, ואני מנסה לעזור להם להגיע בטוב לאחר כך, זה פתאום הוציא אותם מאיזשהו סרט שהם נמצאים. אני חושבת שאולי 3 פעמים אמרו לי שזה לא רלוונטי בשלב הזה. אבל בדרך כלל ככה זה באמת תופס אנשים, זה קצת שיח אחר באותו מפגש.
אז אני באמת, עלתה לי ככה תהייה דווקא על הקהל של בני נוער. זאת אומרת, בגילאים שבהם הם מגלים את המיניות שלהם, אבל זה קורה לצד מחלה, טיפולים כמו סרטן או מחלה כרונית אחרת. ושם אני מתארת לעצמי שיש התמודדות שונה לחלוטין. זאת אומרת, איך מגלים מיניות תוך כדי הדבר הזה?
וואי, זה מדהים שאת שואלת, כי גם אני עובדת קשה, אני כתבתי מאמר שעוסק באיה, שזה בעצם קיצור של adolescence and young adults, בעצם של צעירים. צעירים חולי סרטן, מי שבעצם היה הדחיפה לדבר הזה, זה חלה סרטן, שזאת פלטפורמה דיגיטלית של צעירים חולי סרטן, משערת ששמעתם, ואם לא, אז זה גוף מאוד מאוד חשוב, שעובד מאוד קשה בשנים האחרונות, להרים את המודעות של צעירים. עכשיו, צעירים זה מגיל 15. זאת אומרת, איה מוגדר 15 עד 39, שזו בעצם אוכלוסייה מאוד הטרוגנית בקשיים שלה, בתפקוד המיני. כי בחור או בחורה, בני 15-16, אולי רובם עדיין לא התנסו, בעוד שבני 30-39, כבר חלקם בעלי משפחות. אז זה משהו שהוא מאוד הטרוגני, ואנחנו באמת, באמת אפשר לראות שהבעיות של החבר'ה הצעירים, הם מאיזושהי הפרעה של התפתחות פסיכוסקסואלית, באמת כי זה בגיל הזה שאנחנו בודקים את הגבולות, איזושהי התנסות מינית ראשונה, שפתאום הם מאוד מוגבלים בה, מהרבה סיבות, מבחינה בריאותית, מקבלים תרופות של מערכת חיסונית, שצריך לשמור עליה, שימוש באמצעי מניעה, לא תמיד מותר גלולות, ועד התנהלות משפחתית של הורים לילד, הורים מגוננים, שלא מאפשרים לצאת, לא מאפשרים פעילויות חברתיות, לא מאפשרים פרטיות. הרבה פעמים, אז זה קצה אחד של הצעירים האלה. זה באמת, באמת, זאת נישה.
נישה שהיא לא קטנה, אני מתארת לעצמי.
שהיא לא קטנה, ואני אומר לכם שהמאמר כתוב כבר כמעט חצי שנה, ובחצי שנה הזאת, אני, הסיבה לכתיבת המאמר הייתה לא להוציא מאמר, אלא באמת לפרסם אותו בקרב ציבור של אונקולוגים. היה לי מאוד קל לפרסם אותו בעיתון של מיניות, למשל ב-Journal of Sexual Medicine של רפואת מין. אבל חשבתי שזה יהיה נכון לפרסם אותו דווקא בעיתון של אונקולוגים. והוא כבר 6 פעמים נדחה, בטענה שהנושא לא מעניין את זה.
לא רלוונטי.
כן.
בגלל זה, לכן שאלתי את השאלה הראשונה שלי, כי אני חווה את אותו דבר עם התחום של רפואה מודעת מין ומגדר.
כן.
אבל זה יבוא, זה יבוא.
מדהים, זה יבוא.
אבל כל הכבוד על הנחישות, בסוף.
זה ממש, זה שובר לי את הלב, באמת, כי זה שלב כל כך אקוטי בחיים של אנשים, ובאמת, איך קראת לזה, פסיכוסקסואלי?
כן.
כאילו באמת השלב שבו מתהווה המיניות שלך והתפיסה של אדם לגבי עצמו והסביבה, וכל כך קריטי השנים האלה, ובאמת...
זה קריטי, זה אני גם אומרת, גם שוב ברמה הקונקרטית, זה חבר'ה שלמשל שולחים אותם להקפיא זרע.
בדיוק.
כן, כאילו כל מיני התמודדויות, שילד, ילדה בני 15, מי בכלל... זה מביך. מבין את ההשלכות של
וזה,
זה.
כן, אתה אומר, מה אני צריך את זה?
וכולם פתאום יודעים, וזה בדיוק. גם נושא של ההורים. הם נכנס לחדר, יודעים מה אני עושה, זאת אומרת, זה מעמיד אותם. למשל, נשים שמקבלות קרינה לאגן, אם זה בגלל צוואר הרחם, שזה פחות שכיח בגילאים המאוד מאוד, מאוד צעירים, אבל זה כן שייך, זה כן בחמשת המחלות של איה,
כן.
סרטן צוואר הרחם, אבל זה יכול להיות גם בגלל איזו סרקומה גדולה באגן, שמקבלים קרינה לאזור הנרתיק, ובעצם כדי למנוע תופעת לוואי משמעותית שמתרחשת של עצירות והידבקויות.
אוי, אז צריך להשתמש.
אני עובדת איתם במין מכשירים שנקראים מאמנים להחדיר לנרתיק, שוב. תקחי ילדה שבאה עם אמא שלה או אבא שלה.
נורא.
ולדבר, זה התמודדות לא קלה.
לא פשוטה.
נכון, נכון.
כן, כאילו פתאום שם את המיניות, זה לא מיני, אבל שם את איברי המין שלהם במרכז פתאום, וזה בדיוק הגיל שאת לא רוצה שאף אחד בכלל ידבר איתך על זה, כאילו.
נכון, ואני אקח אתכם לעוד נושא, של הדייטינג בגילאים הצעירים. יוצאים לדייט, מה אומרים, למי אומרים, וגם כל השיח, התכנים שמדברים שזוג צעיר יוצא, נניח מפגש ראשון, שני, שלישי, פתאום ברגע שמספרים, הוא פתאום מוסט, פתאום מדברים על דברים שהם הם, הם כאילו לא נורמליים לדבר עליהם בשלבים הראשונים של הקשר.
כן.
על מיניות, על פריון, על
כן, כאילו את חייבת לעשות איזה דיסקליימר, בוא נדבר על גילאי נניח אמצע 20 וצפונה, כשאת יוצאת לדייט, את חייבת לשים את הדברים, או אתה חייב לשים את הדברים על השולחן, תשמעי, יש לי זרע מוקפא, או יש לי ביציות מוקפאות כי.
כן, אני רוצה משפחה גדולה, אני לא, זה דברים שבדרך כלל בקשר שמתפתח מדברים, ופה זה מגיע, הנושאים האלה מהר מאוד, זה גורם הרבה פעמים לחשש מאוד גדול.
נאמנות.
לגמרי. ואז הם מגיעים, אליי הרבה פעמים, כי אנחנו ככה קצת גם מדברים, וגם עושים סימולציה של פגישה ראשונה, וגם מזכירים להם שלא משנה עם מה הם מתמודדים, לא נשללת להם הזכות לבחור. אני אומרת, בואי, את כל כך הרבה מתכוננת, בסוף תלכי לפגישה, ותראי שהוא אהבל, או שיש לו ריח לא טוב, או שזה... אני אומרת, זה שאת מתמודדת עם מחלה, לא לקח לך את היכולת לבחור, את הזכות.
אני לגמרי כאילו מרגישה ממרום גילי, שהוא בקרוב 40, ש... לא, תשמעי, בשבילי זה הרבה. לא, אבל אני אומרת, באמת, התובנות שיש לי היום, ואני מניחה שלכל אחד בגילאים האלה וצפונה על החיים, והיכולת להבין שכל בן אדם סוחב איזשהו תיק, ואוקיי, זה התיק שלך, ואת תשבי מול מישהו, או אתה תשב מול מישהי שיש לה תיק אחר, כאילו, בוא, בסדר.
זה בדיוק השיח.
ובגיל 20 אתה לא יודע את זה. נכון. אתה חושב שאתה בשיט הכי עמוק שיש, וכאילו...
לפעמים יכול להיות שזה לטובתם, זה כמו מסננת כזאת ממש טובה למישהו שהוא באמת...
כן, אבל זה באמת, אני חושבת, מונע הרבה דברים, שאם היית יודע, כאילו, שגם הבן אדם שמולך, אני יש לי פתולוגיה. כזאת. אני תמיד בטוחה שהחיים של כולם
דבש.
סבבה, ורק אני לוקחת הכל קשה, וכאילו, תדעת.
של זה פתגם, כן. הדשא של השכן, לא סתם.
לא, כן, אבל אני כאילו בטוחה שגם כולם יודעים את זה, ורק אני לא זוכרת את זה אף פעם, כאילו, תדעת, כשאני מתבוססת באיזה בסה של עצמי, אני אומרת, איך זאתי, תמיד כיף לה, תמיד זה, ואני, אז אני אומרת, אז היום, קרוב לגיל 40, אני כבר הרבה יותר זוכרת את זה, והרבה יותר קל לי, כאילו, כשאני מגיעה לסיטואציות, להגיד, אוקיי, כאילו, גם פרופורציות, אבל גם, אוקיי, זה לכל אחד יש איזשהו סרט אחר שהוא חי בו ומתמודד איתו.
גם, זה מאוד חשוב.
וזה, כן, זה משהו שאפשר לשקף לחבר'ה הצעירים האלה, וזה קשה להבין את זה בגיל 15.
אבל אין להם ברירה. זאת אומרת, בגלל זה הרבה פעמים הם... יפתחו קשרים משמעותיים בגילאים מבוגרים יותר, הם קצת שונים.
שזה גם צריך להזכיר להם, שזה גם יכול לקרות לאנשים בלי שום עניין. זאת אומרת, זה קורה גם טבעית, כאילו.
שיש פרידות, שיש אכזבות, שעוזבים.
שזה נורמלי.
נכון.
ממש צצה בי השאלה, כשהתחלנו להקליט הפרקים בפודקאסט, פנו אליי כמה וכמה אנשים, אמרו לי, עינב, חברה שלי חוותה סרטן כזה וכזה, הקרנות, טיפול כזה, ויש לה בעיה במיניות, נקרא לזה, והיא לא כל כך מוצאת מענה. ואת דיברת על איכילוב, שאת יורדת לאשפוז יום ומסתובבת שם, אז גם לוגיסטית, אם את עובדת שם ראשון, שני, שלישי, אז המטופלים של רביעי וחמישי לא רואים אותך, וגם אני שואלת, האם כל מטופל אונקולוגי היום, מקבל מענה כזה?
לפגוש דמות כזאת בכל בית חולים?
אני מניחה שלא, אבל אני אשמח לשמוע איך הוא יכול, איך היא יכולה.
אין לי את הנתונים העדכניים של 2021, אבל בזמנו דובר על משהו כמו 14% בעולם, מרכזים רפואיים שמנגישים את השירות של כל מה שקשור במיניות לחולי סרטן. אני נוטה להאמין שזה הולך ומשתפר. כן, יש איזשהו מאמץ גם בארץ לצוותים הרפואיים, בעיקר אני אומרת לצוותים הסיעודיים, ואני אומרת את זה כי אני מוזמנת על בסיס שבועי לתת הרצאות, להעלות את המודעות בקרב קורסים לאחיות, כל מיני מקומות כאלה ואחרים, אבל לצערנו, לצערי הרב מאוד, זה לא חלק מתוכנית הלימוד, לא בבית ספר לרפואה ולא בבית ספר לאחיות. בהדסה יש איזושהי נישה, בבן גוריון יש נישה, אבל זה לא, זה קורסים שהם מקומיים, זאת אומרת, עם יוזמה מקומית, זה לא
שנכנס לתוך...
בדיוק, שחייבים ללמוד, שאי אפשר לסיים את הבית ספר בלי ללמוד את הדבר הזה. מה שאומר שזה לא מאוד מונגש, וברגע שאדם, איש צוות, לא משנה אם זה רופא, אחות, עובד סוציאלי, פסיכולוג, שעובדים בשירות לחולים אונקולוגיים, ומרגיש שיש לו את המחסומים, ויש מחסומים, יש אלפי מחקרים שעוסקים במחסומים, ללמה אנשי צוות לא מעלים את הנושאים האלה. ברגע שיש...
כי גם הם בני אדם וגם הם לא יודעים איך לעשות את זה.
שבועים בקונספציה.
למשל, יש מלא סיבות של בושה, של מבוכה. היום עם המיטו, זה עוד הרחיק את אנשי הצוות. זאת אומרת, הם אומרים, אני
לא בטוח שאני אוכל...
לגמרי, אני לא בטוח שאני אוכל להגן על עצמי, שזה א' ב', בעצם להסביר את הרציונל, ללמה אני שואל את מה שאני שואל, ואם יש לזה רציונל, אז אין בעיה לשאול ולברר. אבל, ויותר ויותר בשנים האחרונות אני עוסקת בהרצאות של איך להעלות את הנושא ופחות על הנושא עצמו. כי על הנושא עצמו יש מאמרים, אפשר לשבת ולקרוא איך הטיפול הספציפי הזה משפיע על התפקוד. אבל איך לעשות את זה נכון, באיזה אווירה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. ממש עם כללים בסיסיים שהמטופל או המטופלת חייבת להיות לבושה, שזה יהיה בגובה העיניים, שזה יהיה בשעות נכון. לא באחת בלילה בפרקטיקה פרטית שאין שם אף אחד. זאת אומרת, ממש לתת הכשרה לאיך לעשות את זה באווירה נכונה כדי
שזה... אפשר אפילו להקליט את הפגישות כדי ששני הצדדים, או טוב, אולי המטופלת לא תרגיש בנוח עם זה, אבל דווקא להגיד, אני מקליטה את הפגישה רק לצורכי תיעוד, וזה לא ילך לשום מקום, אבל כאילו לשים את זה שם, ואז כאילו הכל בסדר, אנחנו לא חורגים פה משום דבר שהוא לא...
אני לא הייתי אוהבת את זה, אגב.
אני לא בטוחה, אני מעלה את זה, אני לא בטוחה שזה כזה חכם, אבל...
אני חושבת שצריך, כמו שיש אווירה בבית חולים, למשל, או במרפאות, שהדלת סגורה, אבל פוטנציאלית יש אופציה שמישהו אולי ידפוק על הדלת. שהאווירה היא תהיה כזאת, שיש פרטיות, אבל לא משהו ככה קצת קריפי.
לא אינטימיות, זאת אומרת פרטיות, אבל לא אינטימיות.
לגמרי.
גם תמיד שאומרים בהתחלה, אני עכשיו ממש מתמודדת עם זה, אני בסבב במחלקת ילדים, והרבה בעיות שקיימות, בעיקר במתבגרים מתבגרות, הם באים עם ההורים, ואני צריכה לשאול אותם אם יש להם איזשהו פרטנר, פרטנרית קבועים או לא קבועים,
ואי אפשר לשאול את זה ליד ההורים.
אי אפשר לשאול ליד ההורים, תמיד אני מוציאה את ההורים, אבל יש וילון, זה כאילו עדיין שומעים. אבל תמיד אני רוצה לשאול את זה בצורה מקצועית, אז תמיד אומרת בהתחלה, תשמעי, אני שואלת את זה למען לקדם את ה... איך אני אומרת את זה? בגלל המצב הרפואי, כדי לקדם את הטיפול והאבחון הרפואי, אני רוצה לדעת אם יש לך ככה וככה וככה, ותמיד אני ממש רואה בעיניים שלהם איך זה פותח אותם אליי. הם מקובצים ונפתחים.
נכון, כי הם מבינים את ההקשר של הדבר הזה, שהוא מאוד 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 משמעותי.
אז טוב, שאלה שהתלבטתי הרבה עם לשאול או לא, ואנחנו, אני אשאל אותה בכל זאת. היא קצת קשה. האם ניתן להבחין בדפוסים התנהגותיים ייחודיים בין חולים, זאת אומרת, משהו מיוחד לחולים וחולות סופניים בהקשרים המיניים?
זה מדהים שאת שואלת ככה על חולים סופניים, כי באמת באמת הרבה פעמים יש לנו באמת חוסר יכולת להאמין שאדם בשלבים האלה עוסק בדבר. ואני תמיד מספר את הסיפור של בחורה בת 45 בשם דנה, שפגשה אותי במהלך הטיפולים באשפוז יום, היו לנו ככה כמה מפגשים, באחד הימים היא הגיעה ככה לקראת סוף יום העבודה, היא הייתה כבר על כיסא גלגלים, והיו לה המון פצעים בפה, סטומטיטיס וגם ריח, ריח אופייני, שהרבה פעמים שזה ככה כבר קצת לקראת הסוף, מתלבשת איזושהי פטריה בפה, ומי שעובד הרבה עם חולי סרטן ככה כבר מריח את הריח, והיא כל כך היו כל כך הרבה פצעים בפה שהיא לא יכלה לדבר, והיא לחשה לי, היא אמרה לי, אנחנו כבר לא צוחקים על זה אפילו. ממש, ואז היא אמרה לי שיש לה פצע בפתח הנרתיק, נורא נורא כואב לה, אם אפשר לעשות משהו. אמרתי לה שאין בעיה, אני אדבר עם הפרופסור ביום, בשבע בבוקר, ביום חמישי יש לנו ישיבת צוות של הגינקו-אונקולוגים, ואני אבקש ממנו שהוא יבדוק אותה. ככה נפרדנו, באמת הייתה ישיבת צוות וביקשתי, ובשמונה בבוקר התקשרתי להבנה לי בעלה, והוא אמר שהיא נפטרה בלילה. וזה סיפור שמלווה אותי הרבה שנים, המחשבה שמה העסיק אותה בשעות האחרונות, שהיא הייתה כל כך כל כך חלשה, ובאמת עם חוסר יכולת להוציא מילה מהפה. אני אגיד כמה מילים על המיניות בסוף החיים, לא כל כך על דפוסים שונים כמו אחד, שזה גם עבודה פנטסטית שנעשתה באוניברסיטת תל אביב, שנקראת שקרים לבנים, שבני זוג מספרים לבני זוג חולים, והיא מתעסקת גם בנושא של אינטימיות ומיניות, שהרבה פעמים יש נטייה לא לומר את האמת, מתוך כוונה לגונן של שני הצדדים. גם על אטרקטיביות, וגם על רצון להיות באיזשהו מקום של קשר או צורך במקום הזה. אנחנו רואים שדווקא זוגות שהייתה שם אינטימיות טובה וזוגיות טובה, יש הרבה פעמים נטייה להשתמש בשקרים לבנים מתוך הרצון לגונן. אנחנו יודעים שהשימוש בשקרים הלבנים, בסופו של דבר, שני בני הזוג יודעים שאין שם אמת, מה שגורם הרבה פעמים לתחושה של בדידות מאוד קשה בקרב, וזה רק מדגיש עד כמה אנשי טיפול צריכים להיות גם במקום הזה, בשלבים האלה. אני מזכירה כאן הרבה פעמים שמין זה כוח, וכשאנשים שהם נמצאים בשלבים הסופניים, הם באים ומבקשים את ההתערבות שלי. אני בודקת מה המוטיבציה שלהם להיות באינטראקציה אינטימית או מינית. האם זה משהו שהוא אותנטי שלהם? האם זה פחד שיעזבו אותם, שינטשו אותם, שלא יטפלו בהם? האם זה אילוץ? האם מישהו כופה עליהם לעשות משהו? זה מאוד משמעותי, זה ממש נושא חשוב וגדול. מצד שני יש בזה גם משהו מאוד חי ונעים, ונשארים שם הרבה פעמים בני בנות זוג עם הזיכרונות מהתקופה האחרונה, ואנחנו צריכים לזכור גם עליהם ולהזכיר להם שהם יישארו והם יישארו עם הזיכרון. ואני יכולה באמת בלי סוף סיפורים על זוג שהאישה הייתה מאוד חולה ומאוד מאוד התעקשה שהם הלכו לחתונה של חברה. היא באמת כבר, היא הייתה עם קביים, היא בקושי הלכה וידעה שהיא לא תוכל לרקוד, והיא התעקשה, התעקשה, והוא הלך וכולם שם רקדו וכולם היו עם שמלות סקסיות, והוא הרגיש עוררות מינית, והוא הרגיש תחושה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, שמשהו שהיה מאוד טבעי. אז אני אומרת, אנחנו לא יכולים להתעלם. אנחנו יכולים לבדוק, יכול להיות שזה שוב לא רלוונטי או לא מתאים, אבל זה בהחלט בהחלט קיים ונוכח שם עד הרגע האחרון. ותודה ששאלת.
כמה מורכב הוא הבן אדם? זה מה שיש לי להגיד.
זה קשור ולא קשור ש... עכשיו, כשהייתי בסבב במיון, אז ראיתי הרבה פעמים אנשים, גם בסוף החיים, בכל מיני הקשרים, גם צעירים, גם מבוגרים, יותר קשישים, שבאמת רואים שיש להם איזושהי בעיה, אז ישר מעבירים אותם איתם, מפשיטים אותם, שמים להם קטטר, שמים להם זה. וכאילו, אני זוכרת שראיתי, כסטאג'ר, יש לך הרבה זמן לפעמים עם מטופל, לא כמו רופא או רופאה שהם כבר במרוץ כן. הקריירה. אז אישה שאני מדברת איתה, והיא מספרת לי על החיים שלה, והיא מרגישה כל כך חיה, ברגע אחד מפשיטים אותה, שמים לה את החלוק, שמים לה, כמו שאמרתי, את הקטטר וזה, וראיתי את העיניים שלה מפוחדות.
כן.
כאילו, אני רוצה עדיין להיות בן אדם, וזה ממש מתקשר לי לסיפור שאת מספרת. גם שבן אדם הוא על ערס דווי, גם שהוא בדקות האחרונות שלו, תמיד יש בנו את ה... את הרצון הזה להישאר חיים ו... ולהיות עם... להיות מטופחים מטופחות ולהיראות טוב גם ברגעים האחרונים שלנו, וזה משהו שכל כך חשוב לזכור.
נכון. אז טוב, אני אנצל את זה גם, אני יודעת שזה לחלוטין לא בנושא, אבל כבר אני אנצל את זה, כי זה כבר יהיה לזכרו של סבא שלי. אז סבא שלי נפטר לפני שבועיים, שלושה שבועות, ובאמת שזכינו, היה לנו מזל גדול, הגענו לבית אבות שפשוט נתן לנו מקום להיות איתו, אפילו שאני אפילו לא אגיד את השם כדי לא לסבך אף אחד בצרות, אבל ממש לא לפי תקנות הקורונה, ישבנו איתו בחדר, החזקנו לו את היד בימים האחרונים, שזה היה פשוט באמת מתנה ענקית לתת לנו ולא. אז גם ממש ביומיים האחרונים שלו, אחותי ואני היינו איתו, זה מתחבר לי קצת גם לשקרים הלבנים, אחותי ואני ביקרנו אותו ביום האחרון שלו, ביום לפני שהוא נפטר, אז אני ישבתי ליד היד שלו, ואחותי ליד, הוא היה קטוע רגל, אז הייתה לו רק רגל אחת, אז אחותי עשתה לו מסאז' ברגל, ואני עשיתי לו מסאז' ביד עם כזה קרם, והוא כזה עשה לנו קולות של שהוא נהנה, וכזה חמוד, ושמנו לו מוזיקה קלאסית, והוא הרים כזה את היד כמו מנצח, כאילו להראות לנו שהוא עדיין נהנה מהמוזיקה. זה באמת שזה היה אירוע מאוד מאוד קשה. ויום למחרת, כשאימא שלי הייתה אצלו, כבר, הוא כבר היה ממש בשעות האחרונות שלו, והלסת כזה קצת נשמטה, והשיניים כזה התחילו קצת להחליק החוצה, ואימא שלי אמרה לו, בוא, אני יוציא לך את השיניים, אני תרגיש נוח, כאילו, והוא לא היה מוכן. וזה בדיוק מתחבר לי שוב פעם לכל מה שאמרנו כאן. וזהו, והחיים כנראה יותר חזקים מהכל בסוף. כולנו רוצים להרגיש חיים. אז טוב, ניתן לך את ההזדמנות להגיד מילים אחרונות למאזינות ומאזינים שלנו ככה, אם מה את רוצה ככה שילכו לדרך מהרעיון איתך. זה היה קצת קשה הסיום הזה, נתתי בו. תרימי, תרימי. כן. שרון.
זהו. שככה, אני לא יודעת אם זה אבל בתפיסה שלי זה שמיניות ואינטימיות זה פאזל שמורכב, תמיד אני אומרת, מאלף חלקים. והחוויה הזאת של הכל או לא כלום היא מוטעת והיא מייסרת והיא גם לא נכונה, אפילו כמו שנתתי דוגמאות קודם, אפילו ברמה הכי קונקרטית. לחפש, לשאוף, למצוא את הפתרונות, לא לוותר, לא לדחוק לאחר כך. זה בסדר להרגיש שזה חלק מהמטריה של הדברים שמתמודדים איתם כחלק מהמחלה, וזה הרבה פעמים גם נכון לתפוס את זה ככזה, כסק שאנחנו מקבלים בחלק מההתמודדות, אבל באמת, באמת, זה יכול להיות מספק ומתאין ומשמעותי. זה לא מחיר שצריך לשלם בשביל להחלים או להתמודד עם המחלה. זה לגמרי משהו שאפשר לשמר וליהנות ממנו בעבור שני בני הזוג. ולחפש לזה פתרונות, פשוט להיות אקטיביים, כמו בכל תחום שמתמודדים עם המחלה, להיות אקטיביים, לחפש את האדם שייתן לך את המידע, שיעשה לך את הקשר, שייתן את התמיכה, אם זה במסגרת בית החולים, הקהילה, קופות חולים, כל אחד בתחום שלו.
אני רוצה... אנחנו מדברות פה הרבה על דברים, על כל מיני אספקטים שהם קצת יותר ייחודיים, ובאמת הרבה פעמים מרגיש שקשה למטופלים ומטופלות למצוא את המענה הזה, כמו שאמרתי קודם, אז אני אשמח, גם אם פה תוכלי לתת טיפים איך חולה או חולה אונקולוגים יכולים להגיע לטיפול כזה, או אם יש איזה אתר שיכול להפנות למקומות האלה, כדי שיהיה קצת יותר קל למי שמאזינה לנו.
אוקיי. אז אני, הזכרנו ככה את בית חולים איכילוב, שיש את מרפאת מילה, יש באגודה למלחמה בסרטן, אחות שהיא יועצת מטפלת מינית, ויש גם חוברת של האגודה למלחמה בסרטן, שהם דואגים כל כמה שנים לעדכן אותה, יש גם מידע באתר שלהם. כל הנושא של צעירים, החיות שפוגשות את הצעירים חולי סרטן, אז הן מאוד משתדלות להיות מודכנות, וזה קיים בכמה וכמה בתי חולים בארץ, ברמב"ם, בביילינסון, באיכילוב, בתל השומר, זה יהיה בכל הארץ.
בסורוקה יש?
בסורוקה אני לא יודעת, אבל זה יהיה בכל הארץ, כי שוב, זה אמנם אנחנו מדברים על הסיכום, אבל בכל יום במדינת ישראל מתגלים 10 צעירים חולי סרטן, yeah. אז זה יהיה. זאת אומרת, זה ממש עובדים על זה. יהיה בחודשים הקרובים, לא יהיה בעתיד הרחוק.
יהיה מרכז כזה? זה מה שאני מתכוונת?
לא, תהיינה אחיות שבעצם עוסקות בכל הנושא של התמודדות של צעירים, וגם בנושא של מיניות. זאת אומרת, זה ממש משהו, יצא ספר לפני שבועות, 3 שבועות לצעירים, עם כל הנושא הזה, אני כתבתי את הפרק הראשון בספר.
מה שמו?
ספר, מיניות, לא מיניות, אלא התמודדות של צעירים. זה ספר של חל הסרטן, זה לא ספר שאפשר לקנות אותו. אלא זה כמו חוברת שהם מחלקים. וכמובן, כל מרפאה, יש את, בטח דוקטור לוריה הזכירה, את הילם ואיתם, מרפאות עם אנשים שמוכרים, מטפלים מיניים מוכרים, ואפשר לפנות למרפאות האלה, זה נמצא בכל קופת חולים, בכל בית חולים יש מרפאה.
וזה בסבסוד?
אני אגיד בעדינות כן, כי שוב, זה לא בסל, אז זה עולה בדרך כלל מאות שקלים. אני כן יודעת שיש היום קופות שמאשרות X מסוים של טיפולים בסבסוד מסוים בעבור חלק, אבל זה משהו מאוד נישתי. בגדול, זה לא מסובסד.
כרגע, אבל מה שאת סיפרת לנו בהתחלה על זה שאת רוצה ש... זה יהיה בלי טופס 17, למשל, זה רק כרגע רק אצלך?
כן. באיכילוב? ובאגודה עם חמה בסרטן.
כן. אוקיי.
כן.
אוקיי. טוב לדעת. בסדר, אז עכשיו 2 דקות בונוס שמעבירה לנו דנה אורקין, מייסדת אתר נמרות, בנושא.
היי אל, היי נב, כיף לחזור. הפעם אני אנצל את הפינה שלי בצורה קצת אחרת אם אפשר. אני רוצה לדבר היום על מוגבלויות ומיניות וקצת להפוך את התמונה. כולנו, כן כולנו, נמצא את עצמנו לפחות פעם בחיים מוגבלות, גם אם לא נולדנו ככה. אולי שברנו רגל, אולי קראנו רצועה בכתף בסקי, אולי אנחנו מחלימות מווירוס ממושך ומרגישות מאוד יפות וחלשות, או, כמו בנושא היום, יכול להיות שאנחנו מתמודדות עם מחלה אונקולוגית. אבל המגבלה הזו לא מעלימה את מי שאנחנו, וגם לא מורידה את הרצון שלנו ליהנות מכמה שאנחנו סקסיות, ומיחסי מין וקרבה עם אהוב או אהובת ליבנו. וזה בדיוק המקום, ללמוד דווקא מנמרות שמתמודדות עם מגבלה כבר תקופה, על מה הן הבינו על מיניות עם מגבלה, ואלו עקרונות אנחנו יכולות לקחת ליום-יום שלנו, כדי להפוך את חיי המין שלנו למספקים יותר, גם כשאנחנו בריאות לחלוטין, למען האמת. אז מוכנות? הנה כמה טיפים מנמרות עם מגבלה, לטובת חיי מין מוצלחים במיוחד. שושי הנמרה, עם מוגבלות פיזית ממש מילדות, כתבה לנו. ייתכן שהמגבלה הפיזית תקשה עלייך להגיע לכל המקומות בגופך או בגופו. נסי לפתוח את גבולות המגבלה בעזרת אביזרים נוספים. תני לעצמך אפשרות לחוות מיניות גופנית, פיזית, חושנית, מותאמת לך ולא. נסי לא לוותר על תחושת המיניות הפיזית רק בגלל המגבלה שנמצאת בדרך. היא מוסיפה, שמיניות מתחילה באיבר הזה שנמצא אצלנו בין האוזניים. תשתמשי במחשבות שלך, דרך המילים, תתארי את מה שאת אוהבת לעשות, תארי איפה את אוהבת את זה. וגם, תבחרי את החלק בך שאת אוהבת, שאת מעדיפה. הוא יכול להיות חיצוני, כמו שיער, והוא יכול להיות פנימי, כמו כמה שאת בדאס. קחי את החלק הזה ככל מלווה שיעטוף את המחשבות שלך ותהי שם עם מי שאת אוהבת. מאיה, מתמודדת עם כמה מחלות כרוניות, סיפרה לנו. ספונטניות זה overrated. מוכרים לנו שסקס צריך להתחיל באיזו צורה ספונטנית כזו של תשוקה בלתי נשלטת. אבל בסופו של דבר, יוצא שאנחנו כולנו מחכות לרגע הזה שהתשוקה תשתלט עלינו, ואיכשהו בין עומס בעבודה וסידורים ודאגות היום-יום זה לא באמת קורה. תכנון יכול להיות לא פחות סקסי. את יודעת בדיוק מתי יש לך כוח, את מארגנת את כל הסביבה ואת עצמך לקראת זה. את יודעת שאת והוא או היא מגיעים בשיא כוחותיכם להרפתקה נוספת שלא תשכחו. הראש כבר מתכונן לדייט הזה יום שלם ואת מגיעה כבר במצב רוח. מה יותר טוב מזה? אנה אמיר, שהיא גם נמרה וגם מאמנת אישית שמלווה ומייעצת למטופלים ובני משפחה, מציעה. תקשורת, תקשורת, תקשורת. אחד הדברים שלמדתי מעצמי ומהזוגיות שלי זה ששיח פתוח על הצרכים והרצונות שלי זה הכלי המנצח בסיטואציה הזאת. גם לפעמים אני לא מצאתי את המילים כדי להסביר את הכאב ומה שאני צריכה, מצאתי עזרה מבחוץ שתעזור לי להעביר את המסר הנכון לי. יחד עם זה, אנחנו צריכות תמיד לסמוך גם על הצד השני. Amen, sisters. אני בטוח לוקחת לעצמי משהו מפה. אני מזכירה לכן שאתן מוזמנות להצטרף אלינו. חפשו אותנו בפייסבוק, נמרות, נשים מדברות רפואה, או באתר www.nemerot.org. חזרה אליכן, יעל ועיניו.
תודה רבה, שרון פלג נשר, שהיית איתנו. היה בהחלט מטלטל, אני חושבת, אחד הפרקים היותר רגשיים.
מטלטל, מרגש. מעניין
מאוד.
מעצים.
ותודה רבה שאת עושה את מה שאת עושה. באמת, זה
תודה רבה על האפשרות שנתתם לי, באמת, זה לא מובן מאליו. תודה.
תודה רבה. תעקבו אחרינו, דרגו את הפרקים, שתפו עם כל מי שאתן אוהבות ואוהבים, ונשתמע בפרק הבא.
ביי.
שבת שלום.